אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
שר האנרגיה והתשתיות, ישראל כץ, ליכוד. שלום.
שלום רב.
מה שלומך?
ברוך השם, בסדר גמור.
טוב. לפני כמה דקות, היום יום חמישי, קיבלתי סקר, אתה ראית אותו?
לא, שמעתי משהו, אבל לא הספקתי עוד.
טוב. אז אני רוצה לספר לך מה כתוב, ומה העלה הסקר שבו השתתפו מעל 5,000 חברי ליכוד. לא מסקרן?
בהחלט.
המקום הראשון, ישראל כץ, 1,317 הצבעות, 43.2% מהמצביעים הצביעו עבורך. מקום שני, יריב לוין, 595, 19.5. מקום שלישי, אלי כהן, 238 קולות, 7.8%. ניר ברקת, רביעי, 226, דני דנון, 202. אני חושב זה סקר הראשון שהקיף כל כך הרבה חברי ליכוד, לא?
כן,
לא, בהחלט. אני לא זוכר, אני לא זוכר, כזה סקר הרבה זמן.
לא ראיתי את הפרטים, אבל בהחלט, א', אני מודה על האמון של פעילי הליכוד.
הנה, הנה, אני יכול לתת לך את זה, הנה, כך. יש לך את זה.
כן, בהחלט מרשים, אני בהחלט מודה על האמון, אבל אני רוצה להזכיר שיש עוד 3.5 שנים.
שזה רק סקר, אתה אומר.
יש ראש ממשלה מכהן, ואנחנו כולנו צריכים לעבוד מאוד קשה.
אבל אני זוכר, אני
כדי להגיע לבחירות הפנימיות והחיצוניות בעוד 3.5 שנים. אני בכל מקרה מעריך מאוד את האמון ואת הערכה של חברי הליכוד לעבודתי, לעמדות שאני מבטא ומייצג ומביע בעצם בשמה.
טוב, אז עד וקיבלנו את זה לפני כמה דקות. אני רוצה להתחיל ברשותך בנושא אחר, נושא שנמצא על סדר היום, הפיגוע בעלי. אתם נבחרתי כממשלת ימין, ואומרים לכם, תראה, פיגועים אחד אחרי השני. מה יש לך לומר לאנשים שאומרים לכם, אתם ימין?
קודם כל זה פיגוע קשה, 4 נרצחו כאן בפיגוע נתעב, שולח את תנחומיי למשפחות כמובן, ויכולה החלמה לפצועים. ישראל צריכה להגיב בעוצמה, והיא תגיב בעוצמה, וראינו גם אתמול פעולה מן האוויר, של סיכול אווירי לראשונה מזה 17 שנים, ואנחנו לא נימנע להשתמש בכל אמצעי כדי להציל חיים ולמנוע פגיעה בחיים השוטפים, גם של מתיישבים, גם של חיילים, גם של כלל הישראלים. ומעבר לזה אני אומר, יש כאן עליית מדרגה מחר, ואיראן מכווינה כאן טרור דרך החמאס בעזה וחמאס חול, בונים תשתית טרור עזתית ביהודה ושומרון, ולכן אנחנו צריכים להבין את השינוי ולערך בהתאם.
מה זה הופך למלחמת גרילה?
זה לא מלחמת גרילה, זה בניית תשתית של חמאס ביהודה ושומרון. ואני אומר יותר מזה, מלבד הטיפול האינטנסיבי והעמקת והרחבת הפעילות שלנו ביהודה ושומרון, אנחנו גם לא יכולים להתעלם מהעובדה שהנהגת החמאס יושבת בעזה ומכווינה ומממנת ומאמנת, והם, אם זה יימשך, גם יישאו בתוצאות. אנחנו לא נאפשר את הדואליות הזאת, שהם יישבו שם בשלווה יחסית, וישלחו לכאן מרצחים כדי להרוג ולרצוח יהודים, חיילים
עכשיו,
ומתיישבים.
אתה עכשיו מאיים על החמאס בעזה, שהוא בעצם מחולל הטרור ביהודה ושומרון.
נכון, אני מאיים על החמאס, על הנהגת החמאס בעזה, אני לא רוצה לציין כרגע בדיוק איך זה יטופל, אבל אם המציאות הזאת לא תשתנה, היא תטופל. אנחנו נמצא את הפתרונות איך למנוע מהנהגת החמאס בעזה, ממרצחי החמאס, לבנות לנו תשתית טרור עזתית ביהודה ושומרון. אנחנו מול עזה מייצרים הרתעה, פועלים שצריך, ודאי שלא נאפשר לבנות כאן ביהודה ושומרון, תוך איום על ריכוזי כלל האוכלוסייה בישראל, על המרכזים העסקיים ושאר הדברים, על נדבג שלא רחוק, ולכן אנחנו לא נפתור אותם, ואם זה יגיע לכלל הכרעה, הם ישלמו את מלוא המחיר.
תראה, שמתי לב בתחילת הדברים, אמרת, תבוא תגובה קשה. לשמוע דברים כאלה מפי שר משמעותי וחשוב, זה לא דברים של מה בכך, זה לא חבר כנסת מן המניין שאומר את זה.
קודם כל, הייתה פעולה אווירית של סיכול אווירי, זה לא מובן מאליו.
הצבא אגב התנגד לזה?
לא, כל הפעולות הן תוך כדי התייעצות. אני סומך לגמרי על ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא יודע, הוא מבין את המצב, הוא מנוסה, והוא יודע לתת את ההנחיות המתאימות בסופו של דבר, וככה תתבצע גם המדיניות. אני מסביר, אני אגב מעולם לא מתחתי ביקורת על הממשלה הקודמת בתחום הזה של הפעילות הביטחונית ביהודה ושומרון. הייתה לי עליהם ביקורת בהימנעות מטיפול בהקצנה של פלגים אסלאמיים בתוך ישראל, בגלל התנועה האסלאמית שהייתה שותפה לממשלה, או דברים מהסוג הזה. אבל אנחנו כולנו גיבינו ומגבים את פעילות צהל. אבל כרגע יש עליית מדרגה, כי איראן היום במצב אחר, היא ממש כרגע במגעים לגבי הסכם גרעין, דברים, דבר שאנחנו מתנגדים לו כמובן, ולכן היא מפעילה את הפרוקסים שלה יותר מאשר קודם. גם את החיזבאללה, אנחנו רואים הקצנה, אם כי ההרתעה עדיין עובדת, וגם את החמאס, שהוא בונה. עכשיו, הרשות הפלסטינית היא כבר לא רלוונטית, מבחינת היכולת למנוע מהחמאס, אפילו עבור עצמה, כי הוא מאיים גם עליה. היא לא מסוגלת.
יש תאום ביטחוני?
עוד פעם, התאום קיים באופן פורמלי, אבל הרשות אין את היכולות, לא יודע אם יש את הרצון, אין את היכולות למנוע מהחמאס להתבסס ביהודה ושומרון, לכן המטלה עלינו הולכת וגוברת על צהל להיכנס יותר לאובי הקורה. נכנסים כאן לתוך הקסבות, ללב מחנות הפליטים בג'נין, בשכם, זה לא דברים מובנים מאליהם, החיילים הצעירים שלנו, החיילות שנוסעות בנטל, מסכנים את נפשם, כדי למנוע טרור ולפגוע באופן נקודתי, לעצור או לחסל את מי שאין דרך אחרת לעשות, וטוב שזה גם קורה. אבל עכשיו בעצם, אם זה הופכת להיות מערכה כוללת, והאוכלוסייה מאפשרת ונותנת מחסה לאותן תשתיות טרור ואי אפשר בלי האוכלוסייה, גם הם ייסו במחיר. במחיר יהיה צמצום בזכויות שלהם, בחופש התנועה, בחופש העבודה אם יצטרך, ודברים אחרים. אנחנו לא נאפשר שבעזה הנהגת החמאס יושבת לרגועה, שהרשות יושבת רגועה ברמאללה, שהאוכלוסייה הפלסטינית עובדת בישראל, סוחרת בישראל, מעלה את רמת החיים, ואנחנו נספוג רציחות מתואבות.
הרבה שנים לא היו סיכולים ממוקדים ביהודה ושומרון. אני לא זוכר מתי הייתה פעם האחרונה.
נכון, יש כאן מהו, זה גם מסר לעזה ולכל מקום, אנחנו לא משלימים. הנושא הזה שראינו גם במבצע האחרון בעזה, ראינו שהסיכולים המוקדים עלו על השולחן ובוצעו, ואני הזהרתי גם את סינואר ואת חברם, שאם הם עירו על ישראל בגלל הצעדה בירושלים, הם יסוכלו באופן מיידי. ולכן אני אומר,
זה איזשהו ממד חדש שינוי בפרדיגמה הישראלית, כי אתה יודע, אמרתם תמיד, ישנם דברים שכרגע לא עושים. אז התחלתם להוציא מהארסנל איזשהם דברים נוספים, כמו חיסולים ממוקדים ביהודה ושומרון.
אין דבר שהוא עולה בחשיבותו על הצלת חיים ומתן אפשרות לחיות. אלה דברים שקודם כל המדינה אחראית עליהם, ואנחנו נעשה כל מה שנדרש, בלי קשר עכשיו לדימוי בינלאומי, או לסיכון של התלקחות מערכות, אנחנו לא נוותר בעניין הזה. אני אומר, יש כאן עליית מדרגה. קודם כל נפעל נגד התשתית, ונמשיך לפעול נגד התשתית, לא רק מהקרקע. אם יש כאלה שעומדים לראות, אז ודאי שמסכלים אותם באותו רגע, זו עליית מדרגה, אבל זו עליית מדרגה הכרחית, ויהיו עוד דברים.
כמו סיכולים ממוקדים כנגד ראשי החמאס, בעזה, כי אני, מה קורה בעצם?
אני אומר כאן עיקרון. הם לא ירחצו בניקיון כפיהם כשהם יושבים בעזה ושולחים לרצוח יהודים.
אתה יודע שחלקה
מתיישבים בחיילים.
חלקה לא יושבים בעזה בכלל.
אז יש גם בחול, ויש גם בעזה, והנהגת החמאס. לא יהיה בידול מהבחינה הזאת. אנחנו נבהיר את זה, אנחנו נפעל בעניין הזה, וכאשר יהיה צורך, אנחנו גם נפעל אופרטיבית ומבצעית על מנת שישלמו את המחיר.
אני רוצה לשאול אותך, אני רואה, ותקן אותי אם אני טועה, הידרדרות ביחסים מארצות הברית. תתקן אותי אם אני טועה. שמעתי את השגריר שמדבר נגד, איך הוא קרא לזה? מותם של חפים מפשע. ובמשפט כזה הוא מראה אנלוגיה בין הרוצחים המתואבים של אזרחים לבין אותם אלה שבעצם לא עשו שום דבר, אזרחים ולא חיילים אפילו.
דוד, זו הייתה שגיאה והוא תיקן אותה. היחסים עם ישראל
וארצות הברית. אבל זה לא אומר משהו על ה-state of mind שלו?
אני לא, כמו שאני מכיר אותו.
ואתה מכיר אותו.
הוא מייצג את ארצות הברית שהיא ידידה גדולה של ישראל.
שזה אולי החשש הכי
גדול. אגב, התאום הביטחוני והמודיעיני הם ברמות אולי הכי גבוהות שהיו עד עכשיו באופן מעשי.
בגלל איראן?
בגלל איראן, בגלל האזור, בגלל שישראל היא העוגן החזק של ארצות הברית של עצמנו ושל ארצות הברית באזור. על מי יכולים להישען? כמה זה חוסך לאמריקאים בנוסעות מטוסים, בגייסות, בדברים, ושהם אפילו מצמצמים את הנוכחות שמדינת ישראל כאן. הם נותנים לנו סיוע, אבל אנחנו לא ביקשנו מעולם שילחמו במקומנו. אנחנו מנהלים את המאבקים שלנו בעצמנו, וזה מה שנמשיך לעשות. הדברים האלה לא בסכנה. יחד עם זאת, יש פערים לגבי האפשרות של הסכם עם איראן. אגב, האופוזיציה שמתחה ביקורת על נתניהו, מדוע הוא שכנע את הנשיא טראמפ דאז לבטל את ההסכם, היום היא מתנגדת להסכם. אז תחליטו, טוב שבוטל או יש חשש שיחודש. לכן, כרגע אנחנו במצב מורכב. יש לנו עיקרון, אנחנו לא נאפשר לאיראן יש לי גרעיני, ואם יצטרך לפעול, אז נפעל. אנחנו מקווים שזה יימנע בדרך אחרת.
גם אם ארצות הברית תגיד לכם לא, תגיד לנו.
אף אחד לא יכול להגיד לנו לא. אנחנו מקווים שאמריקאים עצמם כן ינקטו בסנקציות, כן יטילו איום צבאי אפקטיבי על איראן, אלה שני הדברים.
אבל לא תותו יש הסכם כבר.
מאחר וזה יתרופף, אז האיראנים מרשים לעצמם להרחיב את הפעילות באזור, לגבות את ארגוני הטרור שתחת חסותם, גם את החיזבאללה, גם את החמאס, גם את הג'יהאד, גם כל מיני גורמים אחרים, מנסים לדחוף להקמת תשתית טרור עזתית ביהודה ושומרון, ובכל הדברים אנחנו מתמודדים, ו... היו תרגילים גדולים מאוד בין ארצות הברית לישראל, חסרי תקדים, צבאים שמדמים מצבים שונים. יש ויכוח סביב הרפורמה המשפטית, סביב האמירות של נשיא ארצות הברית, או אי ההזמנה של ראש הממשלה. אלה ויכוחים שנחיל אותם, ישראל לדמוקרטיה, ארצות הברית לדמוקרטיה. אני מקווה שגם זה יסתיים.
ראשי מערכת הביטחון בפגישות סגורות איתכם, עם הקבינט, אומרים לכם, אנחנו נערכים לקראת אפשרות של מהומות בערים המעורבות. וראינו רק מה קרה אתמול של שום, אפילו עם הדרוזים, שזה לא היה כל כך...
לא, בוא נבדיל.
לא, אני עושה הבדל ברור וחד משמעי. אני רק אומר, כי יש לך מצד אחד כל מיני, בוא נגיד, תסכולים של ראשי החברה הדרוזית, ומצד שני, ערבים בשטחי ישראל...
בוא נפריד בין הדרוזים, שזו סוגיה נפרדת, הם בני ברית. הם משרתים בכל זרועות הביטחון של ישראל, ביחידות הכי מובחרות, בשירות בתי הסוהר, במגב, בכל מקום, ואנחנו צריכים להתייחס אליהם בהתאם.
גם ערבים ישראלים משרתים
במגב. יש דברים רגישים, יש בעיות עם הבנייה, יעדר תוכניות, דברים. אבל אין פשרה גם בנושא מימוש החוק. בעניין הזה אין פשרה, אבל בהחלט יש מקום להידברות. הנושא הזה של הערים המעורבות שראינו במבצע של שומר החומות, את ההתפרצות הנוראית,
לא, דרמי,
כנגד האוכלוסייה וכנגד כן. השכנים שלהם, היהודים, זה דבר אחר. ואתה יודע מתי זה פורץ? שישראל נתפסת חלשה, שהחמאס ירד טילים על ירושלים, או שסדאם חוסיין ירד טילים על ישראל, ראית את ההתעוררות. לכן, קודם כל אנחנו צריכים להיות חזקים. ודבר שני, אם פורצת אלימות בערים המעורבות, צריך לטפל בה ביד קשה. צריך למנוע אותה, מודיעינית, ולטפל בה ביד קשה. לא קשור, לא דומה לדרוזים, שם זה עניין של שמירת החוק ושל שיח. כאן זה עניין של גורמים שעוינים את קיום המדינה, על רקע של אסלאם קיצוני או על רקע לאומני. ולכן, מאחר והרוב, הם לא משתתפים, רוב הערבים לא משתתפים בפעילות נגד מדינת ישראל, או פעילות טרור או אלימות, צריך לשמר את זה בדרך הזאת, ולהרתיע מאוד את הקיצוניים. אסור להתפשר בעניין הזה.
טוב, בוא נדבר קצת על הרפורמה המשפטית. ברקע שעת השיחות בבית הנשיא, יו"ר המחנה הממלכתי בני גנץ אמר, חשוב לחזור לשיחות בבית הנשיא.
כן.
עכשיו, אני שואל מצד אחד למה השיחות האלה הופסקו.
למה לא עושה את
זה? בעצם... עשה ההפך. אבל בעצם, מה קרה פה? אתם, כנראה עם כמה וכמה חברי כנסת, מקבל הליכוד, בחרתם או נבחרה בחורה, אולי ראויה ככל שתהיה, אבל היא חברת אופוזיציה. קרין אלהרר נבחרה כחברה בוועדה למינוי שופטים. עכשיו, השאלה מה יקרה, כי היא גם... כנראה המתנתם לראות מה קורה עכשיו עם בחירת איפה נווה, כן או לא, ו... מה יקרה בעוד שבועיים?
אני מצטער על תוצאות ההצבעה הזאת, כי אם רצו לבחור נציג לקואליציה ונציג לאופוזיציה, אז חצו את זה בדרך המלך. כאן במורכבות הזאת, בסוף הביאו לתוצאה לא טובה, שנבחר רק נציגת האופוזיציה. יחד עם זאת...
ולמי שלא זוכר, אתם בשלטון.
נכון. יחד עם זאת, אני חושב שהודעת ראשי האופוזיציה, אחרי שהיא נבחרה, שהם מבטלים את השיחות בבית הנשיא, בגדר שגיאה, כי ראש הממשלה באמת דחף להידברות מתוך להגיע לרפורמה בהסכמה. כן להגיע לרפורמה, שהיא נחוצה והיא חשובה, אבל בהסכמה. והיו נקודות שהייתה התקרבות מאוד גדולה גם. זה לא סוד. חלק אומרים הייתה הסכמה, חלק אומרים הייתה התקרבות, ולכן אני חושב שזו טעות. ואם הם לא היו מפסיקים את השיחות, אז היו נמשכות השיחות, כדי לנסות להגיע להסכמות בדברים אחרים, בייחוד שוועדה למינוי שופטי נבחרה כבר הנציגה שלהם. אני בהחלט חושב, צריך לקיים רפורמה ולעשות את זה בהסכמה רחבה. רוב הציבור תומך באותם עקרונות בסיסיים של הצורך לגוון את בית המשפט העליון.
התקבעת נציגת האופוזיציה.
האופוזיציה, אם אמרתי דבר אחר או טעות, רוב הציבור תומך בעיקרון, 70% מהציבור, של לגוון את הרכב בית המשפט העליון, שהיא מייצג את האוכלוסייה, שהיא מייצג את כלל הדעות במדינת ישראל, דבר שלא קורה היום, וגם תומך ביכולת של אנשים שנבחרו בכנסת, להשפיע בנושאים אידיאולוגיים וערכיים, גם כן על החוקים ועל הנורמות במדינת ישראל. המצב היום הוא לא משקף, ואני חושב שאפשר, צריך וראוי להגיע להסכמות לשינוי המצב בהסכמה.
אבל אתה יודע שיש בעיה. שני נציגי הלשכה פלוס שני שופטים פלוס נציגים נוספים מהווים רוב בוועדה לבחירת שופטים. אז יש שתי אפשרויות, או לא לכנס את הוועדה או להקים ועדה אחרת שתתגבר על הפלונטר הזה שנהיה.
לא הייתי מעורב בנושא הזה של
הבחירות. לא, אבל אתה מכיר את הנושא היטב.
לא הייתי מעורב בבחירות לשכת עורכי הדין. אמנם כל נשות המשפחה שלי הם עורכי דין, מי ראייתי?
כן.
עד בנותיי ואפילו אחד הבעלים. אבל לא הייתי מעורב כאן, אני לא מעורב בדבר הזה.
אבל אתה מבין את הפלונטר שנוצר?
מאחר והציגו את זה כימין מול שמאל, אז ודאי שתוצאות ההצבעה הן מדאיגות. בהחלט, אפשר להתעלם מהם, גם במסר.
אני לא יודע אם זה ימין מול שמאל.
ככה הציגו את זה.
כן, הציגו את זה.
אני לא בטוח שזה כך.
אני לא בטוח גם שזה כך, כי תראה...
אבל מאחר וזה הוצע כך.
אפי נווה, אמנם הופיע כנציג ימין, אבל אפי נווה אולי לא נבחר בגלל העבר.
אני לא מנתח, אני רק אומר זאת.
אני מנסה להבין.
מאחר וזה הוצג בדרך הזאת, אז יש משמעות גם לתוצאות, אנחנו לא מתעלמים. יחד עם זאת,
מה עם הוועדה? איך?
אני עוד פעם אומר, אני לא...
יש לאופוזיציה רוב מובנה כבר, עם השופטים, עם שני השופטים.
אני לא הצבתי את ידי הרפורמה, אני תומך בעיקרון. אני לא הובלתי ולא ניוותי, וראש הממשלה החליט לעשות את זה בהידברות. האופוזיציה נסוגה, ואם חלק מהם אומרים, בואו נמשיך את השיחות, אני חושב שזה נכון, וזה חשוב, כי אין כאן מנצחים. צריך להבין, בסופו של דבר...
כשתוקם הוועדה
אולי... בסופו של דבר, לאופוזיציה ולמוחים, היה טיעון, לא דיברו איתנו, עושים באופן חד צדדי, פוגעים בדמוקרטיה, ואנשים נבלו, הרבה אנשים נבלו. לא בגרעין הקשה של המוחים, אלה שנשארו היום. עכשיו, היום אנחנו רואים שנשאר הגרעין הקשה, שיש בו גם אלמנטים עוינים, אלמנטים מלאים בשנאה, אני עצמי נחשפתי לזה, שבאתי לטקס של חברת חשמל, טקס חגיגי, 100 שנים להדלקת האור הראשונה בתל אביב, מול חברת חשמל, בחוץ, מול הבית ההיסטורי, הביאו הולוגרמה של פנחס רוטנברג, וכל המוחים עמדו שם מסביב בחוץ, וגם כשישמעו אותו מדבר הם הרעישו. ואחרי זה כשיצאתי, אז אמרו לי שהם ירקו גם על גבי ועל הדובר, שזו בכלל התנהגות נלוזה, אני לא חושב שמישהו תומך בירוקים. אנחנו הדלקנו את האור וראינו את המחאה של החושך לידינו. המצב היום שונה מאשר בתחילת המחאה. הגרעין הזה הוא לא מייצג את אותו חלק בציבור שהיה באמת מודאג ודאג לדמוקרטיה ורצה רפורמה נכונה. זה גרעין שרוצה להפיל את הליכוד, את נתניהו, שפועל בביטויים קשים, מלאים בשנאה, בארץ, בחול, ואני חושב שאם ראשי האופוזיציה לא יפכילו להבין שיש רגע שמנהיגות, כמו שראש הממשלה הבין בסוף, שיש רגע שמנהיגות צריכה לקבל החלטות, ואפשר לסיים בפשרה הוגנת שתביא לשינוי ותשמור גם על האחדות ועל כל המסגרות, הם יגלו שהציבור יעזוב אותם בהדרגה ויחזור למקום שהוא היה בו. כי הדרך שהציגו את זה אולי גרמה לחלק מהציבור, אבל כל הסקרים האלה וכל הדברים, בלי להקל ראש, הם דברים זמניים שנובעים מהדרך, מהדימוי של איך שזה הוקרן, וככל שהם ימשיכו לירוק וימשיכו לפעול בדרך שהם פועלים ויסרבו לשבת, מה פתאום אתה מפוצץ את השיחות עם הנציגה שלך דווקא נבחרה ולא נציג הקואליציה? זה פשוט אבסורד. אם היו בוחרים שני נציגי קואליציה, אז הם אמרו, הם יפסיקו את השיחות. אבל לא רק שלא נבחרו שניים, גם לא נבחר אחד.
נכון,
אבל... ולצערי נבחר רק נציגת האופוזיציה.
הם אמרו כי לא הוקמה הוועדה, והוועדה לא יכולה להיות מוקמת ללא נציג של הקואליציה.
כל הכבוד, אתם לא יכולים לנהל את שר המשפטים, ואתם לא יכולים לנסה לדברים. אתם הצבתם יעד בעת הבחירה, שתהיה לפחות נציגה אחת לאופוזיציה.
והיא נבחרה.
בסוף נבחרה רק לאופוזיציה. לכן, אם היו ממשיכים את השיחות, ואומרים שהם מצפים שבקרוב יבחר לפי הקואליציה וכולי, לכן אני חושב שהפיצוץ הזה תרם להקצנה.
שקת
השיחות תרמה להקצנה, ואני נגד הקצנה בנושא הזה.
היית שר אוצר. אפילו אומרים שהיית שר אוצר טוב, בזמן הקורונה.
אני מקווה ומאמין שכן.
התקשורת אומרת כך. אבל בתפקידך כשר אוצר ניסית לעזור לאנשים בזמן הקורונה. אנחנו כבר במקום אחר לגמרי, והאיומים בדבר פגיעה כלכלית בעקבות כל התמורות המשפטיות שמנסים לחולל כאן, יכולה ליצור מצב של כדור מדרדר, של שלג, שאתה לא תוכל לעצור אותו יותר. ואתה רואה גם עלת הריבית על ידי נגיד הבנק, וגם הירידה במספר הבניות, יוצרת מצב שבו אנשים במצוקה.
אני עזרתי למובטלים, למקבלי הקצפאות, למקבלי מס הכנסה שלילי, וכמובן לכל העצמאים והעסקים, לכל אורך ורוחב הגזרה, לעבור את התקופה הקשה, הידי סיוע של 160 מיליארד שקלים, שכל הגורמים הבינלאומיים אמרו בדיעבד, שלא רק שזה היה צודק, זה היה נכון כלכלית, והביא לזינוק, לצמיחה הגדולה של הכלכלה הישראלית, איך שהגיעו החיסונים, וסיימנו את הקורונה המשמעותית. ולכן הייתה אחרי זה צמיחה, והיו הכנסות ולא צריך להטיל מיסים. צערי, הממשלה הקודמת התחילה בהטלת מיסים על כל מיני דברים באופן סלקטיבי, חלק גם מתוך גישה אידיאולוגית לא נכונה נגד חרדים ואחרים. ויוקר המחיה המשיך ועלה והמשיך ועלה. ואני אומר חד משמעית, התחייבנו להוריד את יוקר המחיה ואנחנו חייבים לעשות את זה. אנחנו חייבים לעשות את זה ולחפש כל הזדמנות. אני למשל, במסגרת תפקידי...
זה קצת קשה, מלאות ריביות כל פעם
אני מחפש
מחדש.
עכשיו דרך... גם בשיתוף ראש הממשלה ושר האוצר, מאחר ונמכרה עכשיו תחנת כוח, עוד לא ברור באיזה סכומים של מיליארדים, חלק מהסכום לקחת לטובת הוזלת תעריפי החשמל, למרות שאגב הם גם ככה מחירים די נמוכים, בגלל שהגז שבאותו ויכוח, אז נתניהו ניצח והגז יצא מהמים.
בגלל שאירופה לא מקבלת הספקת גז מרוסיה.
תרם תרומה עמוקה לזה שמחיר קילובת שעה זה 4.5 דולר בישראל, לעומת הרבה הרבה יותר
במקומות אחרים. 7-8 היום באירופה.
אז, לכן, גם אנחנו מחפשים להוזיל, כל אחד בתחומו, אבל חייבים להיאבק במונופולים, כמו שעשיתי בתחום התעופה עם השמיים הפתוחים וטיסות הלוקוסט, שהוזלתי, כמו בנמלים שכולם מבינים עכשיו, רואים מה קורה שם בתחרות, והוזלת יוקר המחיה ושיפור השירות, כמו ברכבות, כמו בדברים אחרים. ולכן חייבים לעשות את זה במדינה, שנלטה באופן בולשיביקי, בלי תחרות, צריך לפתוח את הרשתות, לפתוח את היבואנים, לפתוח פקידות שמשתפת פעולה ומפריעה ליבוא חופשי ולתחרות חופשית, כי חייבים להוריד את יוקר המחיה. כמו שחייבים לשפר את ביטחון הפנים ואת כל הדברים שהתחייבנו.
אני רוצה להזכיר לך משהו קצת מהעבר. כשאתה הורדת את גשר
מעריב,
אני זוכר את הציטוטים אפילו, של מה שנאמר על ידי חולדאי ופקידי האוצר. תקפו אותך, אני זוכר מה חולדאי אמר, ראש העיר של תל אביב.
הוא הזהיר שכל העיר...
תקפתם, תתמלא בחולדות.
תתמלא כן. בחולדות, ואמרתי בסוף, בהלצה כן. יש רק חולדאי אחד ואין שום חולדות.
כן, אבל פקידי האוצר גם אמרו לך, אתה מבזבז את הכסף של מדינת ישראל. והיום, ממש לקראת פתיחת הרכבת הקלה, שזה מתי... חודשים אני חושב.
אני סיימתי בארבע שנים את עבודות התשתית, החפירות, והיה צריך עוד שנתיים לאחר מכן לעבודות העילית, למערכות, ולצערי יש עיכוב של יותר משנה וחצי, וזה מיותר.
זה מה שרציתי לשאול,
ואני
למה?
ואני מקווה שיתגברו על זה, וזה יתחיל לעבוד בקרוב, כי זו בשורה ענקית, רכבת מפתח תקווה עד בת ים, עבור דרך רמת גן, נברק, תל אביב, רובה תחתית אגב, חלק עילי, וזה קו אחד מתוך שלושה שהוצאתי לדרך, של רכבות קלות, אני מדבר לפני המטרו גם, שקידמתי את התכנון כדי להוציא אותו בהמשך לדרך. והדבר הזה, בשילוב לטבעי תחבורה ציבורית, העדפות, או תפיסות מהירות, יכול להביא את גוש דן למצב אחר לגמרי, להיות דומה יותר לפריז, ללונדון, למדריד, מאשר, אני לא אומר למנות עולם שלישי, כי גם הם השיגו אותנו כבר. גם שם כבר יש מטרו ויש מערכות, ועשיתי כאן פריצת דרך גדולה, עמדתי לבד בגשר מעריב, לא האמינו בזה, ואמרתי, כאשר תשמעו את ספירת הרכבות, אז תבינו שזה שהלכתי נגד הזרם ונגד כולם, זה מה שאפשר להביא את הבשורה הגדולה, גם כן לתוך העיר תל אביב ולגוש דן. אני בניתי בפריפריה רכבות, חיברתי את ערי הפיתוח, חיברתי את ירושלים, אתה יודע, זה די מצחיק, אם זה לא היה עצוב, שאני חיברתי את הרכבת החשמלית בירושלים, והוצאתי אותה לדרך מול כל הקשיים וההתנגדויות, אז לגלגו, אמרו, היה חבר כנסת אחד אמר, שלעלות עם חמור לירושלים, היא יותר מהר, מאשר עם הרכבת. עכשיו, מתי גילו את הקו המדהים הזה, שהוא יעיל, מהיר, יפה, שבחצי שעה מגיע מתל אביב ירושלים, שהמפגינים, עשרות אלפים, היו צריכים לעלות לירושלים, הם נסעו ברכבת, פתאום, אמרו, וואו, איזו רכבת, איזו...
טוב, ישראל, יש לי עוד שאלות.
אלה שמתחו ביקורת, עכשיו אומרים, כל הכבוד.
אני רוצה לשאול אותך, תראה, משקי הבית, חלק גדול מהם, לפי סקר שנערך לאחרונה, חלק גדול ממשקי הבית, לא יכולים לסיים את החודש. מה זה אומר? זה אומר שהריביות הגבוהות, זה אומר שהמשכנתאות עלו בצורה מטורפת, מ-5,000 שקלים ל-7,000 שקלים. אתם... עוד פעם אני אומר, שולטים, אתם הממשלה, אתם לא שולטים על נגיד בנק ישראל, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם נגיד בנק ישראל מאפשר בצורה, אני חושב, אתה יודע מה, אני ישה, לא אומר, לבנקים להשתולל, הכסף שעולה לבנקים בבנק ישראל, הוא עולה 2%, לא יותר, הם מעלים ב3%, הם מעלים, הממשלה, הנגיד, אם אתה רוצה, מעלים בחצי אחוז, הם מעלים בעוד 2%.
בוא נפריד בין שני דברים. הנגיד הוא איש מקצוע, שלגבי ריביות ודברים, הוא מגיב למצב.
אבל איך למצב?
אני רגע, לא הייתי תוקף אותו.
הוא לא מפקח על הבנקים.
יחד עם זאת, לגבי השאלה שלך, לגבי הבנקים, זה שערוריה מוחלטת. לא ייתכן שיהיה פער כל כך גבוה, בין מה שמקבלים וגובים מהלקוחות הקטנים אגב, כי החברות...
לבין מה שהבנקים משלמים לבנק
לבין
ישראל.
לבין מה שמשלמים.
לבנק ישראל, כן.
לא, ללקוחות עצמם.
או ללקוחות.
על העובר ושב, על דברים שלא משלמים כמעט.
הפער הזה.
לכן, זה שנגיד זימן אותם עכשיו, זה קצת מאוחר, אבל זה במקום. לא יכול להיות כזה פער שהביא למצב, שבמשבר הזה, הרווחים של הבנקים גדלו במיליארדים. בשעה של הציבור, יותר ויותר קשה לשלם את המשכנתאות, ולקנות את המזון, ואת הביגוד, ואת שאר הדברים, לשלם את שכר הדירה, ואת שאר הדברים. לכן, בעניין הזה חייבים להיות מאוד נחושים ותקיפים, כמו מול הבנקים, כמו מול המונופולים של יבוא המזון, של מכירת הביגוד, של שאר הדברים, חייבים לדאוג לאזרח הקטן, כמו שעשיתי בתחבורה והתחלתי לעשות משרד האוצר.
לפי הסכם הקואליציוני, אתה אמור להתמנות לשר החוץ.
כן, בסוף השנה, במלות שנה להכהונה של הממשלה.
זה יהיה?
כן, ברור, בעזרת השם, יש לי שנה אחת באנרגיה, לעשות מה שעשיתי בתחבורה ב10 שנים.
ופה אני רוצה לשאול אותך, אני יודע, אבל אתה בטח תשמח לספר, מה התוכנית הגדולה שלך במשרד שאתה עומד בראשו?
אתה יודע, 3 חודשים למדתי, למרות שאני השר הכי מנוסה, הכי ותיק, שבלשון המתה די הצלחתי בתפקידיי קודם, למדתי, את התחום המיוחד הזה, שהוא תחום מאוד חשוב, לספק בעצם חשמל, מים, גז, אנרגיות, אוויר נקי, הכל נובע מהדברים האלה, והבאתי תוכנית. קודם כל גיליתי שיש פיגור בהסבת תחנות פחם לתחנות גז. גיליתי שיש פיגור וקושי גדול בהולכה, נגיד לך למה זה חשוב. כי כאשר יש תקלות פתאום, אז לוקח הרבה יותר זמן לתקן אותם, והאדם נשאר עם הפסקת חשמל. אנשים נשארים שעות ארוכות עם הפסקות חשמל, כי התשתית לא מספיק טובה. ועוד מעט גם יהיה חסר חשמל תוך כמה שנים, אם לא נעשה את הדברים. וגם התחום של אנרגיה ירוקה, של לשים סולארי, ודרך האנרגיה של השמש לייצר חשמל ירוק, ולעשות מערכת הגירה בכל הארץ שתאגור את הדבר הזה בשעות השפל, כדי להשתמש בשעות השיא. כל הדברים האלה אני מוציא, אני מביא עכשיו תוכנית לאומית לאנרגיה ותשתיות לממשלה, אמרתי לראש הממשלה, בקרוב אני אציג אותה, שתיתן מענה. ובתוך התוכנית הזאת, מחר וראיתי שיש כאן ליקוי בסיסי. א', כל ההולכה היבשתית נתקלת בקשיים, חשמל, כל הדברים. אז אני החלטתי לטמון קבל ימי, תת ימי, חשמלי, מאשקלון צפונה לתל אביב, לאשדוד, תל אביב, חדרה, חיפה, לכל המקומות, כדי להוליך אנרגיה מהדרום ומהנגב, ולשים, לפרוס מערכת סולארית באדמות הנגב, בשמש של הנגב, כדי להוביל את החשמל הזה, ולא רק לחבר את הקבל הזה לאירופה, אני הולך לחבר אותו, לקפריסין, יוון, איטליה ולכלל אירופה, לתת גיבוי לחשמל הישראלי כדי למנוע תקלות, גם למדינות ערב, ואז אנחנו נהיה גשר של אנרגיה, כמו שעשיתי בתחום הרכבות, שהם מזרימים דרך השמש והקרקע אנרגיה, דרך ישראל לאירופה החשוכה והקרה. ואנחנו נהיה צומת מרכזי של ידע ושל יכולת, אנחנו נהפוך את ישראל למעצמה אנרגטית בגלל הידע, בגלל המיקום, בגלל היוזמות, שגם אזרחי ישראל ייהנו מזה מהכנסות גדולות, גם משירות ברמה הרבה יותר גבוהה, וגם מהכנסות כתוצאה מהזה שלא רק יש לנו גז, אלא גם אנחנו בונים את האנרגיה החדשה, אנרגיית שמש וחגילית עם מצב, שיש מגבלות ולא נותנים לפרוס את הסולארי במצרים, שיש הרבה פחות ידע טכנולוגי, כבר מייצרים פי שניים חשמל מאיתנו, מהשמש ומהמדבר. היום השמש והמדבר הפכו לנכס, שאתה יכול לייצר אנרגיה סולארית, אנרגיית שמש, ולשווק את זה למקומות, לאוכלוסייה, ולשאר המקומות באירופה, שיש להם הרבה פחות שמש. לכן אני מביא תוכנית כוללת, אני הולך לטמון את כל קווי המתח הגבוה בערים. שים לב למשמעות, אתה יודע, עכשיו שומעים את זה אנשים, וכל אחד מדמיין, רגע, יש לי קו מתח גבוה מעל הבית, מעל השכונה, מול העיניים, זה מסוכן, זה לא בריא, זה מכוער, זה בעייתי, עם ברקים, רעמים ודברים, אני תומן את זה מתחת הקרקע על חשבוננו, על חשבוננו, עם
התארים. יחד עם תשתיות נוספות של תקשורת.
כאן אני פותח פתח ופנה לשר התקשורת, הוא אומר, אני רוצה גם את הכבלים של התקשורת, כאשר אתם כבר פותחים ותומנים.
צודק.
אמרתי לו, בבקשה, אני מוכן לצרף לא רק אותך, גם את כל התחומים האחרים, למסדרונות האלה, אנחנו משתפים את ראשי הערים.
איך תספיק לעשות את כל זה בחצי שנה?
אמרתי, צריך בשנה לקבל את ההחלטות.
לא, יש לך עוד חצי שנה.
ולוודא את היציאה לדרך. גם כשעשיתי בתחבורה, לא חשבתי שאני אגזור את כל הסרטים.
את הסרטים גזרו אחריך.
אז אין לי בעיה שאחרים יגזרו את הסרטים, אבל אני אשנה את המציאות ויבטיח את העתיד האנרגטי של אזרחי מדינת ישראל, וגם את מעמדנו בעולם שנהיה מעצמת אנרגיה מובילה כמו בעוד תחומים. אגב, גם הנחיתי לשלב את הבינה המלאכותית בתוך התחום של האנרגיה, כדי שגם בעניין הזה נהיה מובילים.
אפרופו הבינה המלאכותית, אתה יודע שמדינות באירופה מתנגדות, וזה יכול להוביל כנראה להיבטים מאוד לא צפויים בנושא הזה. צרפת אסרה על השימוש, ארה״ב בודקת את זה, ואתה אומר, ישראל מה?
תראה, ה-AI הזה, Artificial Intelligence,
כן.
זה דבר שיש בו סיכויים ויש בו סיכונים. אבל איך אמר אחד המייסדים המובילים? או שאתה תצוד, או שיצודו אותך. או שתצוד, או שתתערף. ואני מעדיף להיות בצד שצד. לא מהנטרפים, אלא מהטורפים במובן החיובי. מי שיזום את השימוש באנרגיה, ובבינה המלאכותית.
אבל גם גופים עוינים יכולים להשתמש במאגר המידע המטורף הזה, כדי לעשות הרבה מאוד דברים של...
זה בצד הסיכונים. אז העולם המוביל צריך לפתח מערכות הגנה, כמו בסייבר, גם הסייבר.
אחד המדענים אמר שהבינה המלאכותית תשמיד את האנושות.
אני לא תשמיד, הוא ראה יותר מדי סרטים עם שוורצנגר
בזמן. הוא אחד האנשים הרציניים והמובילים בתחום.
אוקיי, אנחנו צריכים לפתח עכשיו, החליטו להקים כאן את מחשב העל המוביל בעולם, כאן באזור התעשייה ביוקנעם, בנושא הבינה המלאכותית, התברר שאין מספיק הספקת חשמל. פתרתי עם מנכ״ל חברת חשמל.
אני יכול לספר לך רגע,
עצור, עצור. פתרנו להם מכתב התחייבות.
או, זה בדיוק.
אתה מכיר את זה אגב.
ברור שאני מכיר את זה, אני גם דיברתי איתך על זה.
נכון.
הנושא הזה...
פנית אליי, מיד זימנתי אותו, מצאנו פתרון, זימנו את נציג החברה, נתנו להם התחייבות כתובה, אנחנו נספק את החשמל גם באמצעות... מערכות ניידות וכו', תביאו את המחשב לכאן. אנחנו צריכים להיות מדינה מובילה גם בתחום הבינה המלאכותית.
אתם גאים בצדק רב על הסכמי אברהם. אני זוכר את ראש הממשלה לפני כשלוש שנים שבא עם בשורה מטורפת. מדינות שלא היינו איתם בקשר, או היינו בקשר עם חלקן, בקשר, אתה יודע, מתחת לפני השטח, הצלחתם להביא אותם. בזכות ההסכמים האלה היום ישראלים נוסעים לכמה וכמה מדינות, אבל דיברתם גם על יחסים דיפלומטיים אולי והסכם נוסף עם סעודיה. ואני מבין שהסעודים מאוד רוצים, אני יודע שיש שיתוף פעולה ביטחוני ואחר, אבל כלפי חוץ הם מציגים איזשהם תנאים שישראל לא יכולה לעמוד בהם, כמו למשל הקמת מדינה פלסטינית. והשאלה, מה יקום קודם, מדינה פלסטינית או הסכם עם הסעודים?
אני כשר חוץ עשה להיות מעורב בתחילת המגעים בזמנו. נסעתי לאבו דאבי, ישבתי עם שר החוץ, שר המדינה, ענייני חוץ, גרגש, וקיימנו מגעים, וגם בשילוב עם האמריקאים, וזימנו את השגרירים של מדינות המפרץ בארצות הברית ושל מרוקו. בתחילת התהליך, לאחר מכן ראש הממשלה כמובן, גם היה מעורב וגם המשיך, וקרה דבר מופלא שלא האמינו שהוא יקרה, גם תוך, שיקרה, כי תוך מעורבות אמריקאית כמובן, וזה קרה, וזה קורה ומתפתח, אתה יודע שהיום האמירויות, הן שותפות, במאגרי גז, במדינת ישראל כבר יש להם אחוזים. היום הם בפרויקטים, אנחנו הולכים לעשות פרויקטים ירדן, שהאמירויות יצרו שם חשמל ירוק ויצאו לישראל, אנחנו נטפיל כאן מים ונייצא לירדן. כלומר, יש המון דברים. עכשיו, סעודיה יכולה להרוויח המון משיתוף פעולה כלכלי עם מדינת ישראל, טכנולוגי, המון. וסעודיה היא מבינה שמובילה את העולם הערבי הסוני. בסוף זה מול איראן. ולכן יש כאן הרבה היגיון. גם אמריקאים כרגע
רוצים... וחתימת ההסכם להזכיר עם אזרבייג'אן, שפעם ראשונה יש שגריר בישראל, ויש להזכיר שאזרבייג'אן גובלת באיראן.
נכון, והם מכירים את האיראנים מקרוב, ולכן הם רוצים להתקרב לישראל.
והם חוששים מאוד מהן.
לכן הם רוצים להתקרב לישראל, בהחלט, הדברים האלה הם חשובים. יש לנו רפובליקות אסייתיות מוסלמיות, שהן בקשר עם ישראל, אבל מדינות ערב זה דבר שהוא פריצה דרך, ואני מקווה שעם סעודיה זה יתקדם. אנחנו לא נקים מדינה פלסטינית, זה ברור. הכל צריך להיות במצווה של דברים אפשריים ומשתלמים לשני הצדדים, ואני מקווה שתהיה התקרבות ותהיה נורמליזציה ואולי גם הסכמים עם סעודיה כדי להשלים את התמונה. מה שתיארתי לך בתחום האנרגיה של קבל חשמלי בין ישראל לאירופה תחת הים וקבל חשמלי בין ישראל לסעודיה והאמירויות מעל או מתחת האדמה אבל בקרקע, החיבור הזה זה עוד נדבך שאני מתאר כאן של פוטנציאל שיתוף פעולה בתחום חשוב כמו האנרגיה, ויש הרבה תחום בתחום התקשורת, קבלים של תקשורת שהחליטו בדרום גם לפרוס ביחד. הכוח הכלכלי המשותף הוא לחץ כבד על מקבלי ההחלטות שרוצים לקדם את העמים שלהם, והמנהיג בפועל של סעודיה, MBS, הוא רוצה לקדם את סעודיה לדור הבא של אחרי הנפט ושל הדברים, לכן הפוטנציאל כאן הוא גדול, והדחף הכלכלי הוא גדול, אפשר כמו בחזון שלי לחבר את הרכבות בינם לבין מפרץ חיפה, תוך יום אחד להוביל סחורה דרך היבשה במקום 10 ימים בים, תוך איומים של איראן באורבוז ובאבל מנדם, אפשר לחבר את החשמל, את האנרגיה הירוקה, את התקשורת, הרבה מאוד דברים, ואני מקווה שגם בגיבוי אמריקאי הדברים האלה יקרו.
שר אנרגיה, התשתיות, ישראל כץ, תודה.
תודה רבה.
שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.